לומר כמה דברים בהלכות קריאת שמע. נאמר בתורה, ושכבך ובקומך בזמן שכיבה ובזמן קימה, שתי מצוות עשיהם שקריאת שמע, אחת בערבית ואחת בשחרית. בערבית ושכבך, בשחרית ובקומך. זמן שכיבה, כל הלילה כולו הוא זמן שכיבה. לפי כך זמן קריאת שמע של ערבית נמשך כל הלילה כולו. לכתחילה מצווה לקרוא קריאת שמע לפני חצות לילה, אבל בדיעבד כל הלילה כולו קשה לקריאת שמע. קריאת שמע של שחרית עד סוף 3 שעות, שכן דרכן שבין המלכים לקום ב3 שעות ביום, כלומר רבע היום זה 3 שעות, היום הוא 12 שעות, 3 שעות כלומר רבע היום. לדעת מרן הכסף משנה, כל היום כולו קרא נבא ובקומך. מהתורה בסוף קריאת שמע של שחרית נמשכת כל היום, אלא שחכמים באו וקבעו שעד סוף 3 שעות. אבל זה לא מהתורה, זה רק מדרבנן. המגן אברהם חולק עליו, הוא אומר לא, כיוון שכתוב ובשוכבך ובקומך, בזמן שבן אדם קמים מהמצב. הקימה היא עד סוף 3 שעות. לא כל בן אדם שהוא עומד, לא כתוב בעומדך, אלא כתוב בקומך. עושים פעולת הקימה מהמצב, זה עד סוף 3 שעות, לא יותר. וכן לפי דעתו של מגן אברהם, מהתורה אם לא קרה בתוך 3 שעות את קריאת שמע, לא יצא ידי חובה כקריאת שמע. כדעת גם כן הרבה אחרונים, כדעת מגן אברהם. יש סיוע למרן בדברי הרשב"א בחידושיו ברכות י"א, אבל עקוב פנים ככה תופסים רוב האחרונים, שמהתורה גם כן זמן קריאת שמע ששחרית עד סוף 3 שעות. נחלקו אחרונים, זה שאנחנו אומרים עד סוף 3 שעות, איך אנחנו מונים את 3 שעות האלה, אם זריחת השמש או מעמוד השחר. זריחת השמש היום למשל, היום זה ב5:30, נעמוד על דקה יותר דקה פחות, זה 5:30 בערך. וכן אם נאמר 5:30 זה זמן של זריחת השמש, אז תמלא מזריחת השמש עד שקיעתה, כמה שעות יש ביום? כי הלא השלוש שעות האלה הן שעות זמניות, לפי אורך היום ולפי קיצורו. לא 3 שעות שבמוצר שיש לנו עושים ב4 שעות ביום, אלא 3 שעות לפי אורך היום וקיצורו, וכך שמען שעות זמניות. ובכן, אם נאמר מהזריחה עד השקיעה, היום השקיעה היא ב7:50, נאמר 7:30, כשנעשה 8 עגול, נאמר 5:30 הזריחה, 7:30 השקיעה, נאמר ככה, אחת כך נעשה חשבון 30 דקות. ובכן, כמה זה במשך היום? 14 שעות. במקום 12 שעות שיש לנו ביום, היום הוא 14 שעות, מזריחה עד שקיעה. מ5:30 עד 7:30, יש לנו שעתיים יותר. שעתיים הם 120 דקות, נחלק אותם 12 שעות, כל שעה מרוויחה 10 דקות. כל שעה יש יותר 10 דקות. עכשיו, אם תאמר, יש לנו 3 שעות, מ5:30 תמנה 3 שעות, זה 8:30. והרווח שיש לנו 10 דקות על כל שעה, זה עוד 0.5 שעה, אז יהיה 9. אם תיקח גם בחשבון את 20 דקות שיש לנו יותר ב7:30 השקיעה, זה עד 8:10, אז הרבע גם כן 3 שעות, זה רבע של היום, אז רבע זה עוד 5 דקות. כלומר בערך 9:05 זה סוף זמן קריאת שמע, אם תחשוב מהזריחה עד השקיעה. לא כן אם תחשוב כבר מעמוד השחר, הרי אתה צריך לקחת בחשבון עמוד השחר לפני זריחת השמש הוא 4 מילים. לדעת מרן, המיד הוא 18 דקות. כארבע פעם 18, זה שעה ו-12 דקות. שעה ו-12 דקות האלה גם כן הם זמניות. השעה, אמרנו שיש הרבע עוד 10 דקות. אז במקום שעה ו-12 יהיה שעה ו-25. השעה היא שעה ו-10 רגעים, ו-12 דקות זה 15 דקות, אז זה כמה? שעה ו-25. אם שעה ו-25 אתה מנקה לפני 5:30, מתי יהיה עמוד השער? 4-5 דקות זה עמוד השער, לפי דעת מרן. וכן, אם תמנה מעמוד השער, תמנה מעמוד השער את הזמן של סוף זמן קריאת שמע, יוצא לך בערך 8-20. למה? 3 שעות מזמן קריאת שמע, סוף זמן קריאת שמע. 3 שעות עם 4-5 דקות זה 7-5 דקות. 7-5 דקות. אתה מוסיף על זה 10 דקות על כל שעה, הרי 3 שעות שסיים חצי שעה, אם כן כמה יהיה? 7:30 ו-5 רגעים. עוד 5 דקות גם כן שיש לך תוספת אחר כך, אם כן בסך הכל יש לך בערך עד 8:20. כסוף זמן קריאת שמע יהיה 8:07 או פחות 20. אם תחשוב מהזריחה, יש לך 9:05. אז כמה פער גדול? בין אם תמנה את זה מזריחת השמש, ובין אם תמנה את זה מעמוד השחר. זו מחלוקת של האחרונים, וקשה מאוד להכריע בסברת האחרונים. אז אם נאמר באמת, כדעת המגן אברהם וסיעתו, שזמן קריאת שמע בבוקר, שאמרנו שזה עד סוף 3 שעות, זה מדאורייתא, צריך לומר ספק דאורייתא לחומרא. אז צריך לראות מעמוד השחר, לא מזריחת השמש. אבל אם תאמר כמו דעת מרן, שזה רק מלבנן, בפירוש מהתורה, כל היום כולו זמנהו. רק רבותינו קבעו עשו 3 שעות, וזה מחלוקת מלבנן, אז זה לכולה. אז אפשר למנות אפילו מזריחת השמש. וכן לפי דעת המרן הכתב משנה, יוצא איפה שזמן קריאת שמע אפשר לפסוק שיהיה עשו 9:05 רגעים. ועדיין אפשר לקרוא קריאת שמע. מכאן סמך למנהג אלה שנוהגים, שביום שבת מתאחרים להתפלל, מתחילים לתפילה נגיד 7:15 או 7:30, ועד שמגיעים בסוף זמן קריאת שמע, עד שמגיעים בקריאת שמע, אז פעילים בניגון, וזה מארחים קצת, יהיה 8:30, אחרי 8:30, עדיין זה נמצא בתוך זמן של קריאת שמע. לא כן אם נפסוק אנחנו כדעת מי שאומר מעמוד השחר, אז יצטרכו להגיע לקריאת שמע ב-7:30 בערך. אז מקסימום עד 8:20. אז צריך להתחיל שעה קודם, כדי שיגיעו קריאת שמע ב-7:30. אם כן, לצד לא עושים יפה אותם שהם מתחילים מאוחר להתפלל ביום שבת, אז הם מתחילים לכל הפחות ב-6:30, כדי שב-7:30 יקראו קריאת שמע. זהו שאנחנו אומרים שהדבר תלוי במחלוקת של האחרונים. אומנם דעת הגאון בידה הוא הבינה שאפשר לסמוך על מי שאומר שמונים בזריחת השמש, גם לגבי קריאת שמע. כך כותב כן, הפני יהושע גם כן ככה פסיק. כך בחזון איש גם כן הוא מסכים לדברי הגאון מווילנה, גם הגאון רבי זלמן, ראש חסידי חב"ד, גם כן כותב ככה. בקיצור, יש לנו דעות של כמה פסוקים שמקלים. אבל על פנים, כיוון שזה עניין של דאורייתא, מה טוב ומה נעים שאדם יקדים ויקרא קריאת שמע לפני כן. אפילו הוא מתפלל בבית כנסת שמתחילים ב-7:15 להתפלל. עד שהגיעו לקריאת שמע יש 8:15, שעדיבד דמנדי אמר מעמוד השחר כבר עבר הזמן. טוב הוא שכל הפחות יקרא קריאת שמע כתמנה, דהיינו פרשת קורבנות, כשיגיע ומחדיש לך בחודר תמיד אומרים פעמיים באהבה שמע ישראל, יקרא את קריאת שמע, ויכוון לצאת בה ידי חובתו, אם הוא יצטרך לכך. כלומר, כמי שמאי אגב יעריך הלכה. הלכה כמו זה אמר מעמוד השחר או מזריחת השמש. אז הוא, כדי שלא יפסיד, שלכתחילה אין מה לדבר, שעדיף שאדם יקרא קריאת שמע, אין ברכותיה. ולא יקרא ככה קריאת שמע לבדה בלי ברכותיה. רבותינו יסדו את הברכות של יוצר ואהבת עולם, רק קריאת שמע. כן לא נכון שהוא יקדים לקרוא קריאת שמע ככה לבדה, ארכילאה, בלי הברכות. ואחר כך חוזר עוד פעם וקורא עם הברכות אמנם. אבל מה שקרה מקודם, קרה אותה בלי ברכות. אז לכן עדיף שיחשוב בלבו כך, שיעשה כוונה כך. יאמר, יפנה פעם לאחת ותמיד. כלומר, כל פעם שאני קורא קריאת שמע, תקף מיד עם קימתי, ואני לא מחכה לומר לזה עם הברכות, אני מתנה תנאי. אם אני חייב בכל קריאת שמע, ועד שאני אגיע ליותר, זה יקרא שם קריאת שמע, יעבור זמן קריאת שמע, אני מכוון לתת איזה חובתי בקריאת שמע שאני אקרא בפרשת קורבנות. ואם לא כך יהיה, אלא הדין הוא שאותה קריאת שמע שאני קורא באותו הזמן של יותר, עדיין לא עבר זמן קריאת שמע, אני מכוון לתת איזה חובתי באותה קריאת שמע שהיא אחרי בחת אהבת עולם. ולא בקריאת שמע זו שאני קורא עכשיו, וזאת תהיה כמו שאני קורא בתורה בעלמא. כך תעשה תנאי, בזה יתקיים את החובה של כל העלמא. התנאי הזה הזכיר אותו רבי עקיבא איגר בחידושיו לאור החיים סוף ימים מרב, שאפשר לעשות תנאי בצורה כזאת, שיאמר ככה: אם אני כשאגיע בסוף אהבת עולם ארצה לקרוא אז קריאת שמע, באותו הזמן עדיין לא יעבור זמן קריאת שמע, אני מכוון לתת את חובתי באותה קריאת שמע, ומה שאני קורא עכשיו יהיה כקורא בתורה. ואם באותו הזמן שאני אקרא עדיין לא יעבור זמן קריאת שמע, יעבור זמן קריאת שמע, אז עכשיו אני מכוון לתת את חובתי בקריאת שמע שאני קורא עכשיו. באופן שכזה, הרי הוא תנאי, הוא עושה תנאי, הוא קרוב לשיחה ורחוק מהשפט. זאת אומרת שהוא עושה תנאי, הכל לפי תנאו. יש כמה אחרונים שהתחילו להתפלמס על התנאי הזה שכותב רבי עקיבא איגר. למשל, יש שאלה בגמרא במסכת כתובות דף עין ד': כל תנאי צריך שיהיה אפשר, שאפשר לקיים את המעשה על ידי שליח. כמו התנאי של משה רבנו: אם יעברו בנגד זוגרו ובין אתיכם, אז מותתם להם את ארץ הגלעד, ואם לא יעברו אתיכם ולא חזו בארץ כנען. אז הוא עשה תנאי. ולמי הוא אומר את זה? אומר את זה ליהושע בן נון וזקני ישראל. אז הפעולה של ההתנחלות בארץ ישראל נעשית על ידי שליח. יהושע הוא שעושה את זה, כמו שרבנו כבר נוסף. אבל הפעולה של ההתנחלות שנתן להם את הרשות לעשות גורל ולחלק את הארץ בנחלה, מי בצע את הדברים האלה? יהושע בן נון. אז המעשה אפשר לקיימו על ידי שליח. כשיש המעשה אפשר לקיימו על ידי שליח, אפשר לעשות תנאי. כשאי אפשר לקיימו על ידי שליח, לא מועיל תנאי. כך הגמרא עושה כלל במסכת כתובות עין ד'. עכשיו, כל המצוות שהם תלויים בגופו של האדם ולא מועיל להם שליח, יכול אדם לומר לשליח תקרא קריאת שמע במקומי? הוא לא יכול, זה מושג שבגופו. כל אחד חייב לקבל על עומק השמיים. יכול לומר אדם לחברו תניח תפילין במקומי? לא, הוא חייב להניח תפילין בעצמו. אם כן, במצוות כאלה שהוא צריך לעשות אותם ולעשות אותם דווקא בגופו ולא על ידי שליח. הגמרא אומרת שלא מועיל שום תנאי. אם הוא עושה תנאי, תנאו בטל, וזה כלום התנאי שלו. אם כן, מה אנחנו הרווחנו עכשיו בתנאי הזה שהוא אומר? אם אני אגיע לקראת שמע שביותר, אם אני אגיע ועדיין לא עבר זמן קראת שמע, אני מכוון לתת באותו קראת שמע שאני אקרא. ועכשיו מה שאני קורא, קורא בתורה. ואם לא, אם כבר יעבור הזמן באותה שעה, אז אני מכוון לתת איזה חובתי עכשיו בקראת שמע הזה. איך אתה מועיל התנאי שלך בכלל? יש לך לא מענה ולא מוריד, כלום לשבת. הועיל, ומעשה של קראת שמע, המעשה של קראת שמע, אי אפשר לעשות על זה שליח. ובכל מעשה שאפשר לקיימו על ידי שליח, התנאי בטל והמעשה קיים. וכשום דבר לא מועיל התנאי הזה. זו הקושיה שהגישו ארבעת יהודים. באמת שהתשובה היא פשוטה מאוד. כל ענייני התנאים שאנחנו אומרים שצריך לראות, אנחנו לומדים את זה משה רבנו, כגון תנאים שבין אדם לחברו, כמו תנאים של תחלות הארץ, זה דבר שבין אדם לחברו. אבל האדם שמתנה תנאי בינו ובין קולו, וזה לא שייך לעשות תנאים של תנאים. מה יש? יכול לעשות תנאי, אני רוצה לכוון לתת בזה, או רוצה לכוון לתת, גם כן יכול לכוון. כך כותב החידוש הזה, כותב הרמב"ן, בחידושה לבבא בתרא דף קכ"ו, שכל מה שאמרו חכמים, תנאים שאנחנו בבעיינן, הן קודם בלב, ותנאי קודם למעשה. כפי שגם כזה נפסק בשולחן ערוך אבן העזר סימן המתחיל, כל אותם התנאים שייך דווקא שאדם עושה איזה רב מקח ומקה בינו ובין חברו, ועושה תנאים בינו ובין חברו. תראו, בסוף הכתובה, כשאנחנו קוראים את הכתובה, אומרים, התנאים ש, 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 שכתובים למעלה בכתובה הזאת, יהיו כתנאי ונגד ובני ראובן. אנחנו אומרים, כתנאי ונגד ובני ראובן, כשמשם למדו דין התנאים. ואחד צריך להיות תנאי כפול, והם קודם אליו, ותנאי קודם למעשה. אם יעברו, ונתתם. ואם לא יעברו, ונחזו. אז זה תנאי קודם למעשה. כל הדברים האלה נאמרו בדברים שבאדם לחברו. אבל כשאדם מתנה בינו ובין קונו ובין הדברים שבאדם למקום, לא שייך בזה הכלל הזה. כך כותב הרמב"ן. אם כן לפי זה, הקריאת שמע שזה בינו ובין הקדוש ברוך הוא. לא צריך כל משפטי התנאים. לפי כך, אפילו שזה דבר מעשה שאי אפשר לקיימו על ידי שליח, אלא הוא צריך בעצמו לקיים אותו בגופו, בצורה שבגופו, אף הפסיקין מועיל את התנאי. שנית, יש לנו עוד תירוץ, כי התוספות מכתובות דף נ"ו אומרים, למה באמת אנחנו זקוקים ללמוד דווקא בתנאי בני גד ובני ראובן? אדם שעושה תנאי עם חברו, הכל לפי התנאי שלו. למה צריכים ללמוד דווקא בתנאי בני גד ובני ראובן? צריך להיות בדיוק כמו בני גד ובני ראובן, שהן קודם לאליו, הוא תנאי קודם למעשה, הוא תנאי כפות, למה זה? מה כל ההרדה הזאת? אומרים התוספות, בפני שאדם עושה איזה מעשה, אי אפשר להכחיש אותו על ידי דיבור, תנאי הוא בדיבור. הדיבור יבוא יבטל מעשה, זה אי אפשר. אלא אם כן צריך להיות, כזה שלכו חדש לנו, שהוא מועיל תנאי, כמו שם המעשה של נתינת הנחלה לבני גד ובני ראובן, זה מעשה. וכשם הקב' שלכו חדש לנו, שאם יש תנאי כפול, והן קודם אליו, ותנאי קודם למעשה, זה מועיל. אבל הלאה וכי, דבר שהוא דיבור ודיבור בעלמה, אתה דיבור ואתה דיבור. למשל, אדם שמקדש אישה, ואומר לה, אני מקדש אותך, על מנת שתתני לי 200 זהובים. הוא איש חשוב, ראה את עצמו אבו עלי, כמו שאומרים, ורוצה שהיא תצא לו כסף בשעת הקדושים. אם את רוצה אותי, חושקת בי, בבקשה. הרי זה הרת מקודש איתי כדת משה וישראל, על מנת שתתני לי 200 זוז. אז צריך שיעשה תנאים כמו שהיה בנגד בני ראובן. אם תתני לי 200 זוז, הרי את מקודשת. ואם לא תתני לי, אז את לא מקודשת. אבל אם לא עשה את התנאי ככה, אלא אמר, אם תתני לי, הרי את מקודשת, בטבע הזו כדת משה וישראל. ואחר כך לא נתנה לו. היא מקודשת בכל אופן. למה? הוא עשה מעשה שנתן קידושין. מה אכפת עם הפטפוטים שלו, אם תתני? אם אמר כמו בנגד בני ראובן, לכל הפחות. טוב, כיוון שהפסוק חדש לי שמועיל תנאי, כשזה בצורה כפולה, אם יעברו ונתתן, אם לא יעברו ונחזו. אז גם כפה הוא צריך לעשות בדיוק כמו אותו העניין. כלומר, אם תתני לי 200 זוז, את מקודשת תהיי בטבע הזו כזאת של ישראל. ואם לא תתני לי, אז לא תהיי מקודשת. אז זה בסדר. אבל אם לא כפה על את התנאי, אז דברים שלו דברים בטלים. התנאי שלו לא יבטל את המעשה של הקדושים. הוא עושה מעשה את הקדושים, אז זה לא יבטל את המעשה. כך, זה הסבר התוספות שם בכתובות נ"ו. לפי זה יוצא שאדם שאומר דיבור בעלמא, לא עושה שום מעשה, כמו פה אדם קורא קריאת שמע, הוא עושה איזה מעשה, לא עושה מעשה. עשה דיבור ובטא דיבור. אז אומר בפירוש, אם אני יוצא אל רחובתי, כשאגיע בסוף אהבת עולם, עדיין אוכל לצאת אל רחובתי שקריאת שמע באותה שעה, אז אני מקווה מה שאני קורא עכשיו יהיה כקורא בתורה. ואם אז כבר יעבור זמן קריאת שמע, אני מקווה לצאת את החובתי בקריאת שמע שאני אקרא עכשיו. אז זה יתה דיבור ויתה דיבור. הוא לא עושה שם משום מעשה. לכן לא צריך משפטי התנאים. כל משפטי התנאים שאנחנו לומדים, דווקא כשיש מעשה, שהדיבור הוא מכחיש ומבטל את המעשה. אין כוח של דיבור לבטל מעשה, אלא אם כן בצורה שחדשה התורה. אין לך בוא אלא חדושו. אבל מה שאין כדבר שהוא, כמו שאמרנו, דיבור בעלמא. לכן תראה במסכת תדרים או במסכת שבועות. יש כל מיני תנאים. אם יהיה כך וכך, אני מקווה עליו בנדר שיהיה כך וכך. ואם לא יהיה כך וכך, אז לא יהיה. ואנחנו לא רוצים שם שיהיה משפטי התנאים. אפילו גם כשיש נדרים, אי אפשר על ידי שליח. יאמר אדם לחברו, תשמע, תנדור במקומי. הוא יאמר, אני יודע במקומו של זה. שלא יאכל לחם, שלא יאכל תבשיל, שלא יאכל פירות. אתה לא תאכל. מה אתה נודר על חשבון של חברים אחרים? אתה לא יכול לדור על אחרים. זה לא יהיה על ידי שליח. أفضل أخي معين لدارين مشبعات معين على ذا على ذا تنايم قيمة لا شو معين تنايم لما تفرش ما دبور دبور بقى ما تدبور بقى تدبور لكن كل في تناو أما مشاكل كشعو سيد في علا مع تي لو يخلي يوت الدبور شيء خيش تما تي لذلك احنا مصرحين شيء مش بتاعت تنايم كما عم يشي تنقاد بنابي لقاد وغيره وغيره لأن في زي تك مشاماتي بكرات يوما كان معيلة تنايم باو عودة حروني محيرين ليك شو كشوت كشوت حيرون يشانو دين بدورايتا ام بريرا في كان اتعوسى بريرا ماذا بريرا اتعو مير ام زي ما عطيو تو هزمان شاني اقيا بيصوف هبت علام لو يعبر زمان كرات يوما ازاني ما خبينا ست بوتو كرات يوما شاني كوري وكرات يوما شل عشاب يك مندل كمندل لكي شاني كموش كوري بالتوراة כאתם לבטל את הקריאה של מה שאתה קורא עכשיו. זה ברירה לקשימו. גרם איתה למפריע, שמה שקראת עכשיו, זה רק קורא בתורה. ואם באמת, באותה שעה, יתברר שכבר עבר זמן קריאה של מה, אתה מכוון את זה שזה חובה בקריאה של מה של עכשיו. אז זה לקשימו, גרם איתה למפריע. זה העניין של ברירה. בדאורייתא כמובן, אין ברירה. איך אתה סומך על בדאורייתא לעשות ברירה? אם יהיה כך, אז יהיה כך. איך אתה עושה? זה נקרא שמה ברירה. גם על זה דנו בספרי הפוסקים. יש הגאון רבי שמואל תספאה בשלוש התשובות שאלת שמואל, מעריך על הנקודה הזאת, אם זה נקרא שמה ברירה או לא. אבל גם הקושיה הזאת אינה קושיה. התשובה על כך פשוטה מאוד. לפי דעת רוב הפוסקים, מה שאנחנו אומרים מצוות הלכות כוונה, זה דווקא מדרבנן, לא מהתורה. מהתורה האדם קיים את המצווה, בוודאי שהוא ייתן את חובתו בכל אופן. אבל כשהוא, מה שאמרו חכמים אומרים, צריך לא, צריך לכוון, בפירוש לכוון על לקיים את המצווה, הצריכות הזאת היא רק מדרבנן, לא מדאורייתא. וכמה לעם מדרבנן יש ברירה. ככה המסקנה של הגמרא, מסכת בצדף למלח, וכך פסק מרא בשולחן ערוך לדעת סימן של מ"א, שבתרומות ומעשות שהם דרבנן מועיל בהם ברירה. אז גם כפה ינקה שמו ברירה, אז זה לכן מועיל. כיוון שהעניין הזה הוא רק מדרבנן. וכל שכן לדעת כסף משנה, מראה לכסף משנה שאומר שזמן קריאת שמע של בוקר ומשך כל היום. אלא שחכמים קבעו עד שלוש שעות, כי אביו מדרבנן, מדרבנן יש ברירה. אז בין למור, יש לנו כל מיני תירוצים, לכן דבריו של רבי עקיבא איגר הם נכונים. וכבר מצאנו דוגמה לזה, והלכות ספירת העומר, בסלמת תפתת, כתוב שם אדם שמתפלל עם ציבור. והם מתפללים ערבית, במספרת העומר, תקף אחרי השקיעה תהימו ערבית. והם סופים ספירת העומר. והוא לא נוח לו לברך על ספירת העומר בשעת בין השמשות, שזה עדיין ספק יום ספק לילה. נכון שהם סומכים על מדי אמר, שספירת העומר בזמן הזה זה רק מדרבנן, ובין השמשות זה ספקת דרבנן לכולה, לכן הם סופים ספרת העומר בברכה. אבל הוא לא נוח לו, שמע הלכה כדעת הרמב״ם. הרמב״ם סופה ספרת העומר זה דאורייתא, כדעת גם קריאה ביה. לכן מה הוא עושה? הוא עושה תנאי. כך כתבו שם בשולחן ערוך. הוא לא סופר. אומר לחזן, תכוון לפתור אותי. והחזן מברך, והוא עונה אחריו אמן, ומכוון לצאת איזה חובה בתנאי. לפני שיברך החזן, נאמר תנאי. אם אני אזכור בלילה, אחרי צאת הכוכבים, אני מכוון שאני לא רוצה לצאת את החובתי מספירת העומר של החזן הזה, ואני אספור בברכה בלילה. אבל אם אני אשכח, הוא פחד שמי אשכח, אדם יחידי בלילה, שמי אשכח. ואם אני אשכח, אני מכוון לצאת את החובתי בספירת העומר שאומר זה השליח ציבור עכשיו. אז מכוון עליו, עונה אמן, ושומע גם כן את הספירה, וזה, ושותק. ובלילה, אם יזכור, יחזור עוד פעם, ויזכור ספרת העומר בברכה. כך כתוב שוחן ארוך. איך יכול לעשות תנאי? הרי זה גם כן שמה, הוא עושה תנאי בדבר הזה. בספרת העומר אפשר על ידי שליח. שומע כעונה, זה לא נקרא שמו שליח, שומע כעונה כמו שהוא בעצמו אומר. זה גם כן מספר שבגופו, כל אחד חייב לספור ספרת העומר. כמו שאמרו, הספרתם לכם, שתהיה ספירה בשביל כל אחד ואחד. כמו הורכחתם לכם בלולב, לקחה ביד כל אחד ואחד. וגם כן נפשעה על ידי שליח, ובכל זאת אנחנו אומרים שהוא מועיל תנאי. איך מועיל תנאי? גם שם אתה שיש את הקושות, אתה מוכשר בעקיבא איגר. אלא הכוחת התירוץ, כמו שאמרתי. תנאי מועיל במצווה שבין אדם למקום, כי שזה לא בן אדם לחברו. מתי אנחנו צריכים משפטי התנאים, הן קודם אליו, הוא תנאי כפול, ותנאי קודם למעשה, ואפשר לעשות את המעשה הזה שליח. כל המשפטי התנאים האלו, רק באדם שעושה מעשה, עושה פעולה. והדיבור של התנאי בא להכחיש את הפעולה, מצליחים את כל התנאים האלה. הרב הכי, כמו דיבור ועלמה, אתה דיבור ואתה דיבור. לפי כך, כמו שבדין ספירת העומר, כותב מרן שמועיל, ספירת העומר על זה תנאי, כך גם כן בעניין זה, מועיל לעשות תנאי, בשעת קראת שמה שהוא קורא מתחילה, שאם יגיע באותו הזמן של הברכות, עדיין לא עבר זמן קראת שמה, מכוון לשאת באותה קראת שמה, ומהקריאה שעכשיו שהוא קורא, הוא קורא כמו קורא בתורה. יש עוד דוגמה, כשבולע לקט, סימן ממחית, כותב בשם הרעבד, רבי אברהם בן דוד. כותב שם בשם הרעבד, הרב לא היה נוח לו, המנהג של קהילתו, שהיו נוהגים בפני מלחה וערבית סמוכים זה לזה, לפני שקיעת השמש. או אחרי השקיעה ועדיין לא יצאת את הכוכבים. הוא רוצה שהברכות של קריאת שמע, של ערבית, יהיו אחר קצת הכוכבים. כשעליהם יסתדו רבותינו את קריאת שמע. על קריאת שמע, אז זה יסתדו רבותינו את הברכות. והם מפיילים מוקדם בעוד יום, אחר כך חוזרים וקוראים אחר כך בבית שלהם קריאת שמע עוד פעם אחרי קצת הכוכבים, כדי לשאת איזה חובה. אבל מקדימים מתפלל תפילת ערבית, מתפלל גם מנחה ומעלה. ועל זה הרב היה, כמו שאמרתי, לא היה ניח לו, אבל לא יכול לבטל את המנהג של קהילתו. לכן מה היה עושה? הוא אומר, ככה אני נוהג לעשות. אני יושב ליד החזן, ואומר לחזן שכוון להוציא אותי איזה חובה. ואני עונה אחריו, אמן, אחרי כל הברכות, שיר קריאת שמע. דהיינו המערב ערבים, אוהב עמו ישראל, געד ישראל, שומת עמו ישראל לעד. אני עונה אחריו, אמן, וכוון לתת לי חובה בתנאי. אם אני אזכור בלילה בבית שלי, לא אשכח אחריו, היה תלוד הרבה בגרסה שלו, היה הרבה לומד תורה. רגע אחת לא נפסיק מהתורה. אז לפעמים יתרוד בתור תורתו, יתכנס בעומק הסוגיה, ואחר כך ישכח לגמרי להתפלל. אז לכן אני עושה תנאי. אם אני אזכור בבית שלי אחרי קצת הכוכבים, אני מכוון לא לשאת את חובתי עם הברכות של החזן הזה. אלא אני מתפלל עוד פעם בבית, אומר כל הברכות של קריאת שמע. ואילו אם אני לא אזכור, אשכח, אני מכוון לשאת את חובתי עם הקריאה שלו. איך הוא מעיד תנאי? העמידה היה מתפלל עם הציבור. לפני יום התפילה בציבור אין ערוך אליה. אין לי בהירה, אני מוכרח להתפלל עם הציבור. הוא מפסיד סמיכות גאולה לתפילה בדבר הזה, אבל אין דבר. סוף סוף הוא מתפלל בציבור. העמידה של ערבי התפלל בציבור. אבל לפי הברכות של קריאת שמע, היה עושה את התנאי שאמרתי. אם אני אזכור בבית שלי אחר שאת הכוכבים, אני אחזור ואקרא את קריאת שמע עם ברכותיה אחרי שאת הכוכבים. ואם אשכח, אני מקווה לתת בחובתי בברכות שאומר עכשיו בשביל הציבור. הרי שהוא עושה גם כן תנאי. איך מועיל תנאי בצורה כזאת? הרי אתה אומר, זה לא דבר שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, אי אפשר לעשות על ידי שליח, קראת שמע לתמור וקראת ידי שליח. ומכן איך מועיל תנאי? אלא ודאי, כשמועיל תנאי כיוון שזה דבר שבינו ובין קונו, זה כן מועיל לזה תנאי. הנה יש לנו הלכה למעשה בפי הרעבד, שגם הוא היה עושה ככה. אז אותו דבר, מה אני קריאה שמה של הערבית, מה אני אשל שחרית בבוקר. אז גם אנחנו יכולים לקווים בצורה כזאת. כיוצא בזה, לא פעם קרה, גם הוריתי ככה, גם ברבים, וגם אצלי גם כקרה. פעמים שהייתי מסופק. אם בני הבית נמצאים באיזה מקום, שיכולים לשמוע הבדלה. ואני לא יודע. ישמעו הבדלה לבדם, או לא ישמעו הבדלה לבדם. ואני נמצא, למשל, בבית כנסת, ושומע הבדלה מפי החזן. ובבית אני מסופק גם כן בכלל אם יהיה לי יין בבית. יש לי בבית, אין לי בבית. לפעמים אדם הוא אורח, נמצא במקום אחר, לא נמצא בתוך הבית שלו. אני נוסעים בעוונתנו הרבים כמה פעמים גולים לחוץ לארץ, בשביל כמה דברים של תורה, ומוכרחים ללכת שם. וכן, אני מסופק, יהיה לי הדלה יין בבית שלי או לא יהיה בבית שלי. אז זה ספק. אז מה אני עושה? אני עושה תנאי. אני שומע את ההבדלה בפי החזן, פי שליח ציבור. הוא אומר בפירוש, אם יהיה לי יין בבית, אני מכוון שלא יצא את החובתי בהבדלה של החזן, ואני אעשה הבדלה בבית. אבל אם לא יהיה לי, הבדלה, לא יהיה לי יין להבדלה, וגם בלביתי כבר עשו את זה, אני מכוון לעשות את החובה בהבדלה של החזן. אז גם כן התנאי הזה, גם כן שוב זה מתנגש, כי הבדלה אי אפשר לעשות על ידי שליח. ועקור חייך, מכיוון שזה דיבור, אתה דיבור ואתה דיבור. הבדלה היא כולה דיבור, מה היא? דיבור. אז אפשר, בתנאי שהוא דיבור, אתה דיבור ואתה דיבור. לכן אפשר לעשות את התנאי הזה ולומר, אם יהיה לי יין בבית, כשאני אלך עכשיו בבית, יהיה לי מצא שם היין, אני מכוון לא לתת את החובתי בהבדלה של החזן. ואם בבית שלי יהיה יין, אז אני אם יהיה לי בבית יין, אני לא יוצא. ואם לא יהיה לי יין, אני יוצא את החובתי בהבדלה הזאת. וכן גם כן דבר כעל זה, כתוב בספר שלוש שבועות מעט מים. יש רבינו הארי כותב, שלך תחלה, לא יעשה אדם בחת הלבנה כשיש עננים על הלבנה. אפילו עננים דקים שהלבנה נראית יפה ומהירה. אבל אם יש ענן דק אפילו, לחת תחלה לא יעשה על זה בחת הלבנה. זה לחת תחלה. אבל כל האמת הוא לפי הדין, לפי ההלכה, כל שנהנים מהאורה והעננים הם דקים, לא מכסים אותה לגמרי. אלא ענן דק חופף אותה. אבל עדיין היא מאירה יפה, זורחת יפה, רואים אנחנו את האור שלה. אז הדין הוא שאפשר לעשות פריחת הלבנה עד לבנה כזאת. אלא מה, פעמים קורה שלמשל בלילות האחרונים, בפרט בימות החורף, עכשיו הוא יצא במוצאי שבת, ורואים שיש עננים דקים. מצד הדין אפשר לעשות פריחת הלבנה, ושליח ציבור לא צריך לעשות חומרות. זה חומרות שיצא לזה כולה, כי כל הקהל אחר כך ישכחו, לא יברכו בחת הלבנה בכלל. ועוד מי יערוב לנו שמחר יהיה יותר גרוע? אולי מחר יהיה גשם, זה חורף. נשאר שלושה ארבעה לילות. ואחר כך בסוף יהיה לך עננים חזקים, עבים יותר מדי, ולא תראה בכלל את הלבנה. ומשאר אתה מפסיד. לכן צריך לעשות בחת הלבנה. תעשה שליח ציבור בחת הלבנה, ויוציא את כל הקהל הזה חובתה, ולא יעשה חסידות בדבר הזה. אם רואה עננים דקים, כל שהיא זורחת, יש האור של הלבנה, צריך לעשות בחת הלבנה. לא ינהוג בחסידות הזאת. חסידות הזאת שאומר רבנו הארי, אחד אפשר, כגון בימות הקיץ, וזה עדיין שבעה לחודש, שמונה לחודש. יש לך עוד שבעה, שמונה לילות. לא תברך הפעם, עוד ימיים שלושה, תאיר יפה ותברך עליה. למה תברך על עננים? אבל משעקי כשזה בחורף, ונשארו לילות מצומצמים, אין הרבה לילות, אז יש לחוש שבמחר יהיה הרבה יותר גרוע. מחר יהיה גשמים, ויהיה לך גם כעננים, עבים, שלא תראה בכלל את הלבנה. וכן תפסיד לגמרי בכלל את הלבנה. אז לכן עדיף שתברך בכלל את הלבנה, אפילו אם יש עננים דקים. זהו הדין. עכשיו, אדם מהציבור, בשביל הציבור הוא עושה בכלל את הלבנה. אדם מהציבור, הוא עושה לעשות עיניים, ונאמר כך. אני שומע עכשיו את ההבדלה בכלל את הלבנה בפי, את ברכת הלבנה מפיח של יחסיבור. אני מכוון, עושה תנאי. אם מחר או עד סוף זמן ברכת הלבנה, תאיר הלבנה יותר ולא יהיו עננים, אז אני מכוון לא לתת את החובתי בברכה של האיש הזה. אלא כשתאיר הלבנה, אני אעשה בעצמי ברכת הלבנה. ואם לא יהיה כך, אלא יהיה יותר גרוע גם כן, אני מכוון מעכשיו לתת את החובתי עם ברכת הלבנה שלו. אז אחר כך הוא מחר יראה, אם באמת מחר תאיר הלבנה יפה, אז הוא יראה אותה, כי הכל לפי התנאי שלו. ושוב הקושיה כמו שהשאלו. איך מועיל פה את עיניי, בחת הלבנה אפשר לעשות על ידי שליח? אי אפשר. אם כן, כל דבר שאפשר על ידי שליח, אי אפשר לעשות תנאים. כמו שאמרנו, שמה זה דווקא בדבר שהוא בן אדם לחברו. אבל דברים שבאדם המקום, מועיל תנאי, מועיד תנאי אפילו שאי אפשר לעשות אותו על זה שתמעתה על זה שליח. כל זה כדי לקיים דבריו של רבי עקיבא איגר, שאדם שקם, אני יכול להיות גם כן בכל אדם, לא רק ביום שבת, שקם מאוחר ומסתפק על הזמן של קריאת שמע. ולא יודע, עד שיגיע לקריאת שמע של יותר, יכול להיות שבאותו הזמן כבר יעבור זמן קריאת שמע, אז הוא ממהר להניח תפילין, או אפילו בלי תפילין, עושה לכל קריאת שמע בתנאי. הוא אומר בפירוש, אם אני אגיע שעת יותר, עדיין לא יעבד זמן קריאת שמע, מה שאני קורא עכשיו כקורא בתורה. ואם כשהגיע שם לקריאת שמע של יותר, כבר יעבור זמן קריאת שמע, אני מקווה לתת את חובתי בקריאת שמע שאני קורא עכשיו. אז עושה את התנאי הזה, ובזה לצום בכל ספק. זה יכול להיות גם בחול, גם בשבת, פני שקשה מאוד להצליח את הציבור, לומר להם תפללו מוקדם, בשש וחצי. ביום שבת אנשים אוהבים לישון, בפרט כשיש להם ילדים, ילדים. אז אם הם הלכו להתפלל מוקדם, הגדולים הלכו מוקדם, זריזים, הקטנים חשבים, החשבים אחריך. לומר, טוב, תלך הבא ואני אבוא, הוא ילך ירדים לו. ואחר כך בכלל לא יבוא להתפלל. אז אדם יפסיד את הכל. הוא רוצה לקחת את הילד שלו כדי להליך אותו למצוות. יש בני אדם, לא כל ילד וילד הוא ער ערני שמספיק שיכול ללכת להתפלל. יכול להיות שהזדמנות שאבא שלו כבר הלך, אין לו מה לפחד, יאללה, יש שקעה בתרדמה. אחר כך אמר לאבא שלו, כן, הלכתי למוסיוב, יש לו במוסיוב הלך. תלך תחקור אחריו, מה יעשה? זה לא יהיה טוב. יותר טוב שילך כל אחד אחד עם הבנים שלו, לכן אנחנו רוצים להצליח את הציבור. יתפללו בשבע ורבע. שבע ורבע מתי שמתחילים, אפילו 7:30. אבל טקס יקראו קריאת שמע בפרשת הקורבנות, לפני שעבור זמן קריאת שמע של עמוד השחר, ויעשו את התנאי שאני אמרתי. מפני שלפי זמן, אם תמנה מהזריחה, זה עד 9 יש זמן של קריאת שמע. אבל אם תמנה מעמוד השחר, 8 + 7 כבר עבר זמן קריאת שמע. אז לכן עדיף שיקרא תקף ומיד בפרשת הקורבנות, וזה יצא איזה חובה. בקריאת שמע, נאמר במשנה, בין הפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. ובאמצע הפרק שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד. בכלל צריך לדעת דבר אחד. כי מה שהתורה אמרה, מפני שיבה תקום ועד אתה פני זקן, אפילו שכתוב לשנות שונים, פה כתוב תקום, פה כתוב ועד אתה, דין אחד לשניהם. בין לשיבה ובין לזקן. זקן זה קנה חוכמה, כמו תמיד חכם. בין שהוא תמיד חכם, בין שהוא זקן ב-70 שנה, הרי כתוב במשנה באבות, בין 70 לשיבה, הרי כתוב במשנה. וגם בגמרא בבבא בתרא ע"ה, אמר רב אחא בר יעקב, מקטינן, אין שיבה פחות מ-70 שנה. זאת אומרת, זקן מגיל 70 שנה ומעלה, צריכים לעמוד לפניו. כשנכנס בתוך 4 עמותיו, חייב לעמוד מלוא קומתו. לא הדור בעלמא, אלא יעמוד מלוא קומתו. אותו דבר תלמיד חכם, שיכול לפסוק הלכה, שאם יעיין בדבר ומצא הלכה, יכול לפסוק הלכה, זה נקרא שמו תלמיד חכם, שחייבים לעמוד לפניו. תלמיד חכם, לא כל אברך שיתחיל ללמוד, נקרא שמו תלמיד חכם, שחייבים לעמוד לפניו מלוא קומה. להדר, טוב אדם להדר גם תלמידים. אבל כשהוא באמת תלמיד חכם, תורתו אומנותו, והוא מומחה בהוראה, שאם שואלים אותו בדבר של הלכה, יכול תקף להתעמק בסוגיה בפוסקים ולפסוק הלכה. אפילו שלא כתובה מפורש בשולחן ערוך, יכול לפסוק אותה. זה נקרא שמות תלמיד חכם שצריכים לעמוד לפניו מלוא קומתו. כך כותב בשאלות התשובות התשבט. מה גדר תלמיד חכם? הוא אומר שבקי ברוב הש"ס, יודע רוב הש"ס בדברים המצויים, דברים למשל סתר קדשים, טהרות, לא חובה שאדם ידע אותם בזמננו זה. אבל שיודע טוב את דברי הדינים המצויים בזמננו, כגון סדר ברכות, מועד, זרעים גם כן, זה משפות התפילות בארץ, הם דברים של הלכה למעשה, גם כן נשים ונזיקין, דברים שהם שמעשים בכל יום. אז כל הדברים האלה צריך שידע אברהם, שיתמצא בהם, שידע רוב את התלמוד, וגם דברי הפוסקים, ושאם שאלו אותו שאלה, יוכל לגורר אותה ולפסוק הלכה למעשה. זה נקרא שמות תמיד חכם. וכך כותב גם מרן באבקת רוחל, גם כן בתשובתה באבקת רוחל, שזה גדל תלמיד חכם. עכשיו תלמיד חכם כזה, צריך לעמוד לפניו. כשהגיע בתוך 4 עמותיו, אפילו למד ממנו תורה בכלל. כשהגיע בתוך 4 עמותיו, חייב לעמוד מלוא קומתו לפניו. זה שכתוב, פני שיבה תקום, שיבה, כמו שאמרתי, זקן ב-70 שנה, ואז אתה פני זקן, זה תלמיד חכם, זקן זה קנה חוכמה. כי דעת קנית, מה חסרת? לכן סתם זה קנה כתוב בפסוק, זקן זה קנה, אבל מה קנה? לא רכוש, כי דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית. וכן זה פרושות תמיד חכם. אם כן, שני אלה, דין אחד להם, שכשנסו בתוך ארבע עמותיו, זה תוך שני מטר למשל, צריך לעמוד לפניהם ולא קומתו. אם הם עדיין בסוף הבית, לא חייב לעמוד לפניהם. נגיד למשל, הוא יישב פה, והם עדיין בפתח הבית, רוצים ללכת לצד ההוא. לא רוצים לבוא בכלל לכאן. לא צריך לעמוד לפניהם. כל החובה לעמוד כשבאים מתקרבים אליו בתוך ארבע עמותיו, אז יעמוד ולא קומתו. חוץ מרבו ואביו שקיבלו עיניו. רבו, שלמדו תורה, רבו מובהק, תקף כשנכנס לפתח הדלת, יעמוד ממנו ולא קומתו. או אביו גם כן, שיביאו לחיי העולם הזה, ועל ידי כך יבוא גם לחיי העולם הבא. לכן כשנכנס אביו פתח הדלת, צריך לעמוד ולא קומתו. וכן אמו, אביו ואמו, דין אחד להם. חייב אדם לעמוד בפני אמו ולא קומתו. אלא אם כן היא מוחלת על כבודה. או שהוא גם כל פעם שנכנסת קם, כל פעם שנכנסת קם, גם בשבילה זה קשה וגם בשבילו זה קשה. אז לבקש ממנה מחילה, סלחי לי שאני לא אקום כל פעם ופעם, אני חייב לקום בכל הפחות פעמיים ביום, פעם בבוקר ופעם בערב. אבל כל פעם שתכנסי יהיה קשה עליה לפעמים, לא מתפקד טוב, נמצא בתוך הלימוד או בדברים אחרים, אז תשמחה לי, היא ודאי תמחה לו, היא רוצה שכל פעם נעמוד לה, כמו לולב, כל רגע יעשה, מספיק פעם, פעמיים זה מספיק. לא זה העקר שיקום ולא יתייחס איתה בכבוד הראוי. זה רק גישה אחת מחלק מהכבוד שמכבד אדם את האבא והאימא. אבל הוא לא שומע עליהם, כל מה שאומרים לו, זורק אותם אחרי גבו. הוא יעמוד לפני, יכול לעמוד על השולחן, מה זה תועלת? הוא לא בז להם, לא מקיים את מה שהם מבקשים ממנו. אז הקימה זה אחד מחלקי הכבוד. כמו שאמרו, לא יסתור דבריו, לא יכריע דבריו, ינהג בהם בכבוד בדרך ארץ כפי מה שצריך. עכשיו האדם שהוא מתפלל, קורא קריאת שמע, או אומר יוצר, ונכנס אחד שהוא צריך לקום לפניו. בין אם זה סיבה, שעמד שמזקן ב-70 שנה, בין אם זה תמיד חכם, והוא קורא קריאת שמע באותה שעה. מייחד שמו של הקדוש ברוך הוא, אומר, ואתה את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. ונכנס ליד תמיד חכם, או הזקן, או אביו, או רבו, חייב לעמוד ולא קומתו. לא יאמר, איך, אני נמצא בבית הכנסת, מקום השראה שכינה. אני אעשה כבוד לאדם, בשר ואדם, בפני הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. זה לא כלום, כדי שהקדוש ברוך הוא צבע אותנו על הכבוד הזה. מה אנחנו עושים את רצונו של הבורא יתברך? הרי בגמרא, במסכת בבא בתרא, דקוף יוצאת, בגמרא, והלכתה, חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב. והלכתה, אין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב. קשיא הלכתה, הלכתה. לא קשיא. הד פליג לרבי יקרה, הד לא פליג לרבי יקרה. פירוש הדברים. תלמיד שנמצא, שנכנס לבית הכנסת. הקהל יושבים, והרב שלהם יושב בראש. והתלמיד הזה הוא תלמיד חכם, שצריכים לעמוד לפניו. אבל נמצא שמה רבו של התלמיד ושל כולם. אין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב. זה פגיעה בכבודו של הרב, שקמים בפני התלמיד הזה. סך הכל תלמיד קטן. מה הוא לפני הרב? אז לכן לא כבוד שיעמדו לפניו. לא יעמדו לפניו. אין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב. חכם שני אומר, לא. והלכתה חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב. תגיד, תתן את הספר. חוקים או לא חוקים? מה אתה אומר? רק השיחה, זה פליג רבי יקרה, זה לא פליג רבי יקרה. אם הרב בעצמו מכבד את התלמיד הזה, כגון שהוא תלמיד זה מחכים את רבותיו, יש לו חוכמה ותמונה, עוזר לרבו בכמה דברים, או שהרב מעריך אותו בכלל בגלל המעשים הטובים שיש לו, מזכה את הרבים, משיב רבים מעוון, אדם נמרץ, לא, תלמיד חכם בשביל עצמו ולאי, והרב משום זה הוא מכבד אותו. כשהוא נכנס, למשל הרב מהדר אותו מעט, לא קם לפניו. תלמיד שלו, אבל נהדר אותו, ככה עושה לו כבוד, רואים כולם מתייחס אליו בכבוד, אז זה שמחתו של הרב שיכבדו אותו, אז יעמדו לפניו. כל מי שנמצא, שנכנס לתלמיד חכם הזה, נמצא בתוך ארבע עמוד שלו, חייב לעמוד, ולא קומתו. שאנחנו יודעים בבירור שהרב בלי חדש, שיעמדו לפניו. אבל תלמיד חכם, הוא מת תלמיד חכם. אבל הרב לא חדש לו כבוד, יש לו תלמיד חכם, שגרה דעמה, יש לו הרבה תלמידים כאלה, ולא נוהג בו כבוד מיוחד. אז לכן לא יעמדו לפניו. אפילו אלה שחייבים בכבודו, אלה עמך. אם לא היה הרב במקום, היו חייבים לעמוד לפניו. אבל כיוון שהרב נמצא שם, זה לא דרך ארץ לכבד את תמיד במקומו של הרב. זוהי ההלכה גם כן, כפי שהגמרא פסקה, וגם פסקו ככה בירדעה, סימן רשמן ד'. עכשיו גם לגבי העניין הזה. הזקן הזה נכנס לבית הכנסת, מקום השראת שכינה, מקדש מעט, הקדוש ברוך הוא כביכול נמצא שם. ובכן הוא רואה שהאנשים קמים בפני התלמיד חכם הזה. מי צבא אותם לקום בפני התלמיד חכם? הקדוש ברוך הוא והכבודו בעצמו. בפני צבא תקום, ואז אתה פני זקן. אם הקדוש ברוך הוא צבא אותי, אני חייב לקיים, דברה של הקדוש ברוך הוא. וכשמו אחד יפליג לרבי יקרה, רבי זה הקדוש ברוך הוא, חולה כבוד הזקנים. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני חלקתי כבוד הזקנים תחילה. שנאמר, והוא עומד פתח האוהל פתח יום. הקדוש ברוך הוא כביכול, היה עומד ואברהם אבינו יושב. וירא אליו השם, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אברהם אבינו יושב, והקדוש ברוך הוא כביכול היה עומד לצד. בקשר אברהם אבינו לעמוד, כבוד השכינה. אמר לו, שב, ואני אשאר עומד, ואני סימן לבניך. כשיושבים בבית הדין, אלוהים נוצר בעדת אל, בקרב אלוהים שפוט. הם באים שופטים את העם, ואני נמצא שם עומד כדי לכוון את דעתם, שלא ימסיקו חס ושלום טעות, לכוון את דעתם כיוון שהם בראי שמיים, קשרים, תבלי חסמים. אז לכן אני מכוון את הבעיה שיחברו לאמת. ואני חלקתי כבוד לזקן תחילה, זה אברהם אבינו. מכאן לומדים אנחנו, שבדיקה שאומרו אחד יפליג לרבי יקרה, כן עושים כבוד. לפי כך אדם שנמצא באמצע קריאת שמע, או באמצע ברכותיה, ונכנס זקן או תלמיד חכם בתוך ארבע עמוד שלו, חייב לעמוד לפניו. ואם זה אביו או רבו, יעמוד תמנו עיניו. גדולה מזו, בברכת המזון, שמה הדין יותר חמור מאשר קריאת שמע ברכותיה. בקריאת שמע ברכותיה נפסקה הלכה, כמו שכתוב במשנה בברכות י' ג', וכך נפסק השולחן ערוך למען סמך בה. באמצע שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד, ובין הפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם. מפני היראה, אדם שחייב במוראו. באב ואם כתוב איש אמו ואביו תיראו. ברבו כתוב, את השם אלוהיך תיראה, את רבו תלמידי חכמים. כי בלי תלמידי חכמים, מאיפה אנחנו נדע איך לקיים את המצוות? הם שמאירים את עינינו, הם שמסבירים לנו את ההלכה, הם שאומרים לנו על אסור אסור ועל מותר מותר. על זה כך אנחנו יודעים, כמו שכתוב, עשה לך רב והסתלק מן הספק. אם מלאכם, מאיפה אנחנו נדע איך נראה מהקדוש ברוך הוא? תראה מהקדוש ברוך הוא, איך יראים מהקדוש ברוך הוא? החכמים הם שמסבירים לנו, דע לך, דבר תלוני הוא אסור, דבר תלוני הוא מותר, זה רצוי בעיני הקדוש ברוך הוא, זה לא רצוי, המצווה ככה שקיים אותה ולא ככה שקיים אותה. כל זה חכמי ישראל, הם מאירים את העיניים שלנו. לכן כתוב, את תרבות תלמידי חכמים. כבר אמרו בגמרא, בפתחים כבית, בברכמן מ"א, לפחות, שהיו שני חכמים, שמעון העמסוני, או נחמיה העמסוני, היו דורשים כל עתקים שבתורה, מקום שכתוב את, ולרבות משהו. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. את השמיים, לרבות כל צבא השמיים. את הארץ, הארץ וכל אשר עליה. כל דבר ודבר ממצאים, כשאומר הפסוק את, בא לרבות משהו. אחרי אומר את. אבל כשהגיעו לפסוק פרשת עקב, שם כתוב, את השם אלוהיך תירא. מה? יש לפחד עוד ממישהו אחר, חוץ מהקדוש ברוך הוא, חס שלו? כשהגיעו לפסוק הזה, פרשו. נמנעו, חלס, בטלנו, לא רוצים לדרוש את. באו החכמים שלהם, תלמידים שלהם. רבותינו, מה יהיה על כל דרשה שדרשתם? את, את, את. אם אתם אומרים, עכשיו אי אפשר לפרש עוד את לרבות מישהו, אז אתם מבטלים כל העת שלכם. אמרו, כשם שקבלנו שכר על הדרישה, כך נקבל שכר על הפרישה. אנחנו פועדים והקדוש ברוך הוא, אי אפשר לצרף עמו עוד חצי שלום בצל ודם, את מי אנחנו נאמר שירא עוד מישהו? אסור לירא עוד מישהו. לכן אני אשאל שם והתעשה. עד שבא רבי עקיבא ולמד, את השם אלוהיך תירא לרבות תלמידי חכמים. ובעקיבא היה לו עוד, לא פחד. אמר את, כזכו נכון שאנחנו צריכים לפחד מהקדוש ברוך הוא. אבל זקוקים אנחנו לירא מתלמידי חכמים, מורה רבך כמורה שמיים. וזה גם בעקיבא היה לו העוז להגיד את הדברים האלה. אומנם זה דבר פלא לתאורה, להשוות חס ושלום כבוד עבד לקונו, להשוות כבוד בשר ואדם לקדוש ברוך הוא, בפסוק אחד, את השם אלוהיך תירא, את השם אלוהיך תירא. אבל בכל זאת היה לה עוז רבי עקיבא, ואנחנו רואים שככה לך, הלכה למעשה צרכים, מורה לבא כמורה שמיים. וזה מסברים את הפסוק. אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. אבן, כל אבן, זה פרושה תמיד חכם. כמו שהגמרא בתענית זבזריה דורשת, ארץ אשר אבניה ברזל, אל תקרא אבניה אלא בוניה, אלו תמידי חכמים. וכאן זה כל תמיד חכם, שאינו קשה כברזל, אינו תמיד חכם. מה זה אינו קשה כברזל? להפך, יעלה מידם רך כקנה ולא יהיה קשה כארץ. כל שכן שלא יהיה קשה כברזל, אלא קשה כברזל עניין ההלכה. כשאומר דבר של הלכה, הוא מעגן היטב בדבר, עד שמחליט החלטה, הוא לא נבוך בהחלטה שלו. יודע, כשאומר אסור, זה אסור מוחלט. כשאומר מותר, זה מותר מוחלט. כי הוא עגן היטב, להגיע למסקנה הלכותית. אבל אדם שלא יודע לפסוק את ההלכה, רואה כך, יש פוסט נאמרת, אז אתה מבין, פותח את ידיך, אז אין, זה רב, זה אבידי. זה לא תסוג של תלמיד חכם, זה אפשר ללמוד ממנו הלכה. הוא בעצמו לא יודע, הוא רבי לו שנער בחייה מנהי זה, איך ללמדו ממנו? לכן צריך שיהיה קשה כמה זה, יש לו דעה נחושה. יודע על אסור, הוא אומר אסור, על מותר או מה מותר. ולא פוחד, אומר, טוב להחמיר, טוב לעשות, טוב להחמיר. תגיד לו, חביבי הלכה, תחמיר על עצמך. מה אתה פוסק לאחרים להחמיר? אדם צריך להיות דעה תקיפה. זה שם, ארץ אשר אבניה ברזל, אל תקרא אבניה אלא בוניה, מכאן שתלמידי חכמים צריכים להיות כחזקים כברזל, כסלע עיתן, כצור החנניש. לא יסוגו, לא יחטוף ולאכול. אמרו אסור, זה אסור. אמרו מותר, זה מותר. וכן, אבן, זה תמיד חכם, מעשו הבונים. הבונים, אלו לחמיה העמסוני, שמעון העמסוני. אבל כתוב, תקרא בנה של הבונה, גם כאלה, אבריות, אלה תנאים. פחדו, מעשו אותם, אני הרבה תמיד חכם עם הקדוש ברוך הוא, בסוף הזה עם הקדוש ברוך הוא, מעשו הבונים. בסופו של דבר מה הייתה? הייתה לראש פדנה. עשו אותה, מורה לבח כמורה שמיים. מאיפה זה? מאת השמת הזאת, את השמת החתירה, את הרבות המדי חכמים. אבל היא נפלט בעלים, באמת דבר פלא. נפלט דבר פלא. אבל ככה לך, זה לך למעשה. זה שאמרנו עכשיו, באמצע הפרק, כשקראת שמע, אם בא נכנס רבו, נגיד הוא מתפלל למשל בבית, הוא נמצא בבית כנסת, הוא קורא קראת שמע של ערבית, אין שם מרוצת פדים ולא שום דבר. רבו גם כן לא יודע שהוא מה שהוא עושה. נכנס לבית שלו כדי לבקר אותו, או נגיד לו משהו, והנה רואה את רבו לפניו. אז חייב להקדים ולהגיד לו שלום. שואל מפני עירה, שואל בשם רבו, שלום מורי ורבי, שלום עליך מורי ורבי, שלום אדוני. כעשו לומר לו שלום כדי שאדם אומר לחברו, כמו שהגמרא בברכות כ"ז אומרת, כל האומר שלום לרבו גורם לשכינה תסלק מישראל. אז מה, יאמר לו שלום? תעשה עצמו שלא רואה אותו? זה יותר גרוע. אלא יאמר לו שלום, אבל לא כדי שהוא אומר לחברו, אלא שוחה לפניו בכבוד ואומר לו שלום עליך רבי. או אם רבו הקדים לו שלום, אומר שלום עליך רבי ומורי, כמו שכתוב בגמרא. ובכן, זהו העניין ששואל מפני היראה. והוא הדין לאבא שלו. כחס אבא שלו עומד לפניו ואומר, שלום אבא, שלום אבי, שלום אמי, שלום אמא. כך צריך לומר, בדרך ארץ, לא כמו שאומר לחברו שלום. וכן, זהו העניין ששואל מפני היראה. כי משני אלה חייב אדם במוראם. במורה של אב, האם כתוב, איש מורה אביו שיראו. ברב כתוב, איש השם אלוהיך תראה, את רבות המידי חכמים, העמידו זה התוספות ברבה כמה ממעלף המדבר, ברבו, לא סתם תמיד חכם, כי תמיד חכם סתם, לא חייב במוראו, אלא חייב במורא רבו. על זה נאמר, מורא רבו כמורא שמיים. על זה נאמר, את לרבות המידי חכמים. כך פרשו שם התוספות, או שהוסיפו שם עוד פירוש, עוד דבר אחד, וזה גם בברכות למעלף המדבר, שגם מי שלא למד מהרב שום דבר, אבל הרב הזה הוא מופלג בחוכמה בדורו, אז גם כן דינו כדין רבו מובהק, כאילו למד ממנו רוב תורתו. זה כתוב שם בגמרא בברכות תלמיד א', כשבא שמואל הרמתי, כשהיה ילד קטן, היה בן שנתיים, הוא נער, בן שנתיים היה צריך את כל, והיה חכם גדול. היה לו שכל כביר היה לו. ונכנס בפנים, מתוך העזרה, הביאה אותו אמא שלו לעזרה. ילד בן שנתיים היום, כשנכנס לבית כנסת, מה עושה? מטייל, הולך, בא, תוקע סידור, מפריע, מבלבל, צועק. זה היה חכם, מנשף, רואה שהכהנים מסתובבים. למה הלכו לחפש, אחד שישחט את הפאפ, שהביאה אותו האמא שלו, חנה הנביאה, הביאה פאפ, צריך לשחוט אותו, אין מישהו שישחט. היו הם מהדירים שיהיה כהן שוחט את זה. לפי הדין, אפילו ישראל יכול להיות לשחוט את הפאפ. אז היו מחפשים כהן. איפה כהן פנוני, איפה כהן פנוני, מחפשים, מחפשים ולא מוצאים אותם. אבל מה אתם מחפשים כהן? בשביל מה צריך כהן? היה דין שלו שכתב בזר כשרה. יש הרבה ישראלים פה שהם שחטים, תתנו להם שישחטו. פוסק גדול יהיה לנו, זה שנתיים, אז תקם מיד לקחו אותו אצל עלי, עלי הוא הכהן הגדול, הוא המורה הוראות. תביאו אותו אצלו. אנו מנהים לך זה ששחטה בזר כשרה. אמר כתוב, ושחט את בן הבקר לפני השם, ויקריבו בני אהרון הכהנים. וכתוב שחט הכהן, ושחט, מי שישחט ישחט. ויקריבו בני אהרון הכהנים, הכהנים צריך להקריב. מהקרבה בידך מסור כהונה, אבל מהתחלה לא צריך. אמר לו, ממר שפירקה אמרת, הלכה כמוך, יפה אתה אומר. אבל אתה מורה הלכה בפני רבך. כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. אז עושה חס ושלום להעניש אותו, חייב מיתה בני שמיים. אז שמעה חנה הבן שלה בסכנה רוצה להעניש אותו. רק אליו, מה אתה עושה? אמר, תעזבי אותי שאני אעניש אותו, ואני אתפלל לך ולכוי, אתן לך בן אותו ספר דיק ממנו. אמר, אני לא צריכה לתוף לבדיר, אלא נער הזה התפלטתי, אני לא רוצה יותר מזה. אז היה נהלת, מחור עקים הזו. קשור את הספרות, מה זה מורה לך לפני רבך? עכשיו מסכים בה, איפה רבו, בפלט, ולמד לבינו בלחת עדיין. הוא אומר, מורה לך לפני רבו, איזה לפני רבו? אמרו, כיוון שהאי היה מוקלג בחוכמה, בגדול הדור, נקרא שמו כאילו היה רבו, ולכן גם חס ושלום היה יכול להעניש אותו. מדין מורה לך לפני רבו. זה גם כן דברי התוספות. זה גם כן דברי התוספות במקמה ממעלף שהזכרנו, שבאחד משניים. או רבו מובהק, שרוב חוכמתו ממנו, מה זה רוב חוכמתו? רוב ידיעת ההלכות ממנו. או שהוא רבו, שהוא מובהק. ראה אפילו שהוא למד ממנו תורה, אבל הוא מופלג בדורו, מופלג בחוכמה. ועכשיו, אלו שאמרנו, זה כתמו שואל מפני היראה. משיב מפני הכבוד, אדם שהוא חייב בכבודו, לא רבו שלמד ממנו רוב חוכמתו, נגיד למד ממנו מעט. חייב בכבודו, חייב לכבד אותו. הלומד מחברו אפילו צבע אחת, אפילו פסוק אחד, צריך לנהוג בו כבוד. שככה אמר דוד המלך, על אחיתופל, ואתה אנוש כערכי, אלופי ומיודעי, קראתו אלופו ומיודעו. מה היה למד ממנו שני דברים סך הכל? מה הם שני דברים? כתוב שם, אשר לאדם הם תקסוד, ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי, אשר לאדם הם תקסוד, בבית אלוהים מלך ברגש. כתוב בעבוד רבי נתן, פעם אחת מצא אותו אחיתופל, את דוד המלך, יושב ולומד תורה, לבדו. אמר לו, למה אתה עוסק בתורה לבד? הלא כתוב, חרב אל הבדים ונועלו. חרב חס ושלום עצוניהם של תלמידי חכמים שעוסקים בתורה בד בבד. שאללה בא, טועים בהלכה, אין מי שיסביר להם, אין מי שישיב אותם. וכן נתן ללמוד עם עוד אחד, עם עוד חבר. אמר לו, בבקשה, ללמוד יחדיו. אללה בא, מכאן הבא, תבוא איתי, אהלן וסהלן, תבוא ללמוד שלנו יחד. יחדיו ללמוד תורה. טוב, פעם אחרת, דוד המלך לא היה כמוהו ענב. ועל פי תולעת ולא איש, חרפת אדם וזויעה מהענבים הכי גדולים שאיתנו, זה דוד המלך. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, השם לא גבה לבי ולא רמו עיניי, ולא הלכתי בגדולות נפלאות ממני. לא היה ענבתן כמו דוד המלך. אף על פי כן, לפי ההלכה, אפילו אדם שרוצה לנהוג ענבה, מלך, שמעה כבודו אי כבודו מחול. צריך כלפי העם לעמוד ככה זקוף כמה, כדי שכולם יפחדו ממנו, כולם יראו ממנו. כמו שהגמרא בכתובות ק"ג אומרת, יהושפט מלך יהודה, היה נכנס אליו תלמיד חכם, היה עומד בלא קומתו לפניו. ואומר לו, רבי רבי, מורי מורי, מחבק אותו, מנשק אותו, משום אותו על הכתף שלו. זה, כשהוא נכנס אצלו. אבל הגמרא אומרת, אף על פי שרבנו הקדוש טובה טובה גם לאל בנו, בני נהוג לשאו אותך ברמים, זרוק מרה בתלמידים, נהג ככה בקומה תקופה, באימה וירש כולם יפחדו ממך. עכשיו הגמרא, הנה יושפת מלך יהודה, היה נהג כבוד בתלמידים. מה אתה אומר, זרוק מרה בתלמידים? בשבעה הגמרא דקה שהה בצנחה, הה בפרהסיה. בפרהסיה כלפי הציבור, לא יראה את עצמו נחול דרגה, שיחבק כל אחד, ירשק כל אחד, ינהוג כבוד בכל אחד. זה שיחה מאוד ככה, זקוף קומה, שכולם יפחדו ממנו, יראו ממנו. אבל בינו לבין זה ולבי חלל בקרבי, כשיש בצנעה, בבית שלו, יחנות בו כבוד מלאכים. זה גם כשכתוב, ויקרא משה להושע, להושע. ויאמר אליו, תעני כל ישראל חזק לימד. הטעמים שמע, ויאמר אליו, לעיני כל ישראל, חזק ואמת. חזק ואמת, כן, גיבור, נוקשה, לעיני כל ישראל. אני יודע שאתה ענב, בנך לבין עצמך אתה ענב על הרסי, אני אוהב את הענבים. אבל לעיני כל ישראל, חזק ואמת. איך נוג לסיור חבר עמים, לזרוק מרה בתלמידים. וכן, בזה אנחנו אומרים גם, כן? שגם כאן, גם בעניין הענבה, יש לה גבול. לגבי מלך, מלך שמחה הכבדו, אין כבוד המחמוד. לפי כך, כשהיה הולך דוד המלך בבית הכנסת, ואנחנו מתארים לנו בסקציה של דוד המלך, כמה אנשים היה שמה, לא עשה מניין בצומצם. כולם באים, מי זכן, פלח דוד המלך. וכולו כל נעים, היה נעים זמירות ישראל. איזה מוולת היה אומר, איזה מנגינות היה אומר. איזה משמת כל חי היה אומר. כולם היו שמחים לבוא לתפלל לאחד אותו. אז כשהיה נכנס בבית הכנסת, כשהיה נכנס ככה בקומה זקופה, כדרכו לפני הציבור, בא אחיתופל ואמר לו, דוד, לא טוב לא תעשה. קומה זקופה תעשה בבית שלך, לגבי הציבור. אבל בית כנסת זה בסוף של הקדוש ברוך הוא. שם צריך להיות ברגש, בהכנעה, באימה יתרה, לפני הקדוש ברוך הוא, לפני רבשי המלכים. אבל לא, אני מקבל על הרש, אני מקבל מה שאני אומר. זה שאמר, זה שני הדברים שלמד מאחיתופל. יש לו, ואתה אנוש כערכי, אדוסי ומודעי, למדת אותי שני דברים. מה הם שני הדברים? האחד, אשר יחדיו נמתיק סוד. לא ללמוד, לא ללמוד לבדי, אלא צריך ללמוד ביחד. נלמוד ביחד, אשר יחדיו נמתיק סוד. השני, בבית אלוהים, נלך ברגש, שכזה זה פחד, לא בקומה זקופה. אלו שני הדברים, שהוא בעצמו מסביר אותם מה הם. עכשיו, כמו שהזכרנו עכשיו, זה לא הדברים שאדם צריך להתנהג בהם בבית הכנסת. אבל בכל זאת, זה בכל אדם שלומד מחברו שני דברים, צריך להיות בו כבוד. זה שאמר, הוא משיב בפני הכבוד. כלומר, אדם שחייב בכבודו, שלמד ממנו תורה, לא למד לא חכמתו ממנו, אבל למד ממנו כמה דברים, אז חייב לכבד אותו. זה שאמר כאן, באמצע הפרק, שואל בפני היראה, מקדים ושואל בפני היראה, מקדים ואומר לרבו או לאביו, הוא משיב בפני הכבוד, וזה תמיד חכם שחייב בכבודו, אז משיב לו, אם מקדים לו שלום, עונה לו שלום. בין הפרקים, שואל בפני הכבוד, ומשיב שלום לכל אדם. כלומר, באמצע הפרק, אם סתם אדם אמר לו שלום, לא יחזיר לו שלום, אלא יגביח את קולו כדי שלא יכעס עליו, כלומר, כשנתם לבניך ודברת הבא, נחת לו ככה ביד, מספיק, אבל לא יפסיק להגיד לו שלום. כי באמצע הפרק אסור להפסיק. בין הפרקים, ישוב שלום לכל אדם. עכשיו, כל זה איפה? בקריאת שמע וברכותיה. זה הדין אחד. במילא, אם שם אנחנו רואים שמותר להפסיק בדיבור, כל שכן כשנכנס בתוך ארבעה מותר, צריך לעמוד מלוקמתו. אם זה רבו או אביו, שהדין הוא שצריך להיות כמנוע עיניו, תכף כשנכנס בבית הכנסת, לעמוד מלוקמתו. וכן הדבר בברכת המזון, הדין שונה. שם ברכת המזון, פסק מרן בשולחן ערוך סימן קוף וגימן, שאסור לעמוד שם לשאול מפני היראה, או להשיב מפני הכבוד, לא בין הפרקים ולא באמצע הפרק, דינו כדין עמידה. אם אחד פרל עמידה, באמצע העמידה, בא רבו, יפסיק באמצע העמידה, יגידו שלום, או בא אביו, או מי שלא יהיה, אפילו מלך ישראל שאין בשלמה לא ישבנו. מלך ישראל חייב במוראו, שום תשים עליך מלך שאימתו עליך. אפילו אחי, אפילו מלך ישראל, תקדים לו שלום, לא ישבנו. על אחת כמה וכמה, רבו או אביו, וכך זה תחיל, אם הוא עומד בתפילה, לפי מלך ישראל, מלך ישראל, קדוש ברוך הוא,
שום הפסקה עשורה להיות. ומזה למדו הפוסקים, אם התירו הפוסקים להגיד קדיש או קדושה באמצע הקריאה שמע ברכותיה, כנראה שנביאו את זה בקו החומר. השתם פני כבוד בשר ודם פוסק, ופני כבוד הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה. כבוד בשר ודם, אבי ורבו זה בשר ודם. אז פוסק שועד מפני היראה, אומר לו שלום. כל שכן, כשומע קדושה צריך לעלות קדוש קדוש, או ברוך כבוד של מקומו, או יש לי מרמה מברך, זה כבוד מלך השם השם הקדוש ברוך הוא. בעמידה אסור להפסיק בכלל. לא בשביל שלום שבשר ודם, ולא בשביל שלום בשביל להגיד קדיש וקדושה. אם נוצא באמצע העמידה, לא יגיד קדיש וקדושה. אסור לה להפסיק קדיש וקדושה. ברכת המזון, דינו כדין תפילה. אף אפי שקראת שמה דאורייתא הוא פוסק, ברכת המזון גם כן היא דאורייתא. אף אחד לא פוסק. מה שנזל מזה? למה? מה הטעם? כדי שברכת המזון יש עוד כמה דינים מיוחדים שישבו אותם רבותינו כמו העמידה. למשל בעמידה, אסור שאדם מתפלל את העמידה כשהוא יושב. קריאת שמע בין יושב, בין עומד, בין מהלך, איך שהוא רוצה, יכול לכל קריאת שמע, אין שם הגבלות. בעמידה לא כך, בעמידה חייבים לעמוד ולא קמתו. אלא אם כן הוא חולה, אין לו רגליים, מסכן נכה, זה אני נכה. אבל כל אדם חייב לעמוד. כשם ששם חובה לעמוד בשעת העמידה, בברכת המזון חובה לשבת בשעת ברכת המזון. לא יכול ללכת וברך ברכת המזון. אפילו כשהוא אכל, היה הולך ואוכל, או שהיה עומד ואוכל, כשיבוא לברך, חייב לשבת. והחצה בסבעת וברכת אומרים את תוספות ברכות נ"א, ונחתה כך שאוכלו בגמרא, נחתה בכל יהוא, חייב, יושב וברך. אומרים את תוספות שמה, והחצה בסבעת וברכת, בסבעת תחתוך את המילה שניים. בשב עת וברכת. שעה שאתה מברך ברכת המזון, צריך לשבת. אסור להיות מעומד, אסור להיות בהליכה, אסור להיות בשביל. אז כשם ששם יש לו קביעות בעמידה, יש קביעות ברכת המזון. וכשם שבעמידה אסור להפסיק לשאול מפני היראה ולשאול מפני הכבוד, ואסור להגיד קדיש וקדושה, כך בברכת המזון. אסור להגיד קדיש וקדושה באמצע ברכת המזון. לא אמן, לא קדיש וקדושה, לא ברכו לשום דבר. אלא מאז ברכת המזון, עד שיגמור ברכה לבעית, עד שיהיה מותר. ובכן, עכשיו, כשהוא נכנס, הוא מברך ברכת המזון, נכנס רבו, נכנס אביו. יעמוד או לא יעמוד? יעמוד. זה לא דומה למה שאמרתי, נכון ששמענו שבאמצע הקריאה שמע ברכותיה, למדנו שיעמוד בפני רבו ואביו, או אפילו תמיד חכם רגיל, בפני שכתוב, בפני שבה תקום. וחתה, חולקים כבוד לתלמיד, במקום הרב, אחד לפדיק לרבי יקרה. הוא גם כן, פדיק לרבי יקרה, כל שבא אותם, מפני שבא תקום. לכן, באמצע ברכת המזון, אם אנחנו יושבים, אם אחד רבו ואביו צריכים לעמוד. לא יפסיק, אבל ימשיך בתפילתו, ימשיך בברכת המזון, אבל חייב בכל זאת לעמוד. אין להשוות זה לדין ההפסקה. הפסקה בדיבור זה גרע יותר. ומה שכתוב, אפילו נחש, כרוך העקבו לא יפסיק, אומר שם הרבי נעונה, אני מלא להפסיק בדיבור, ככל שצורח לאנשים שבוע לעזור לו. אבל אם הוא הולך, הולך תקף משם, כדי שיפול הנחס מהרג לו, זה מותר לעשות. שזה לא נקש כמו הפסקה. מדובר במקומות שהנחשים שם אינם ממיתים. ברור שאין בהם שום סכנה, שהם לא ארסיים. אבל אם יש חשש שהנחש הוא ארסי, איך מה פתאום? נחש כרוך העקבו לא יפסיק אמצע העמידה, זה סכנת נפשות. אין לך דבר עומד בשביל פיקוח נפש. אפילו ספק פיקוח נפש, דוחי יום הכיפורים, דוחי יום שבת. אז זה יותר גרוע מיום הכיפורים. אז כן, כל מה שכתוב במשנה, אפילו נחש כרוך העקבו לא יפסיק, כתוב רבותינו הכלל במקומות שאין הנחשים ממתים. יודע, או שהוא איש זה מובקי, יודע, מכיר את הנחשים, יודע, זה נחש, היו למשל כמו נחש הבית, בחוץ לארץ, היה להם נחש הבית, היה נחש. שלא מזיק, לא פחדים ממנו, אפילו הילדים לא פחדים ממנו, מכירים אותו, זה נחש, זה מסתובב סביב החביות, סביב ככה, ולא יראו ולא יחיתו. היו כלם, היו רגלים, אמהם. היו נחשים כאלה. עכשיו זמננו מי בקי בנחשים? כל אחד נחש יש לחוש, סתם נחש, זה מזיק, מסוכן. צריך לברוח ממנו. אז אם הוא לא יכול לברוח, אלא צריך לקרוא למישהו שיעזר לו, יקרא, אפילו באמצע העמידה. ונשאר לך דבר עומד לפי ספק בכוח נפש. משעה. ובכן ביארנו על קריאת שמה, מה צריך אדם להפסיק בשביל קדיש וקדושה. קדיש וקדושה, מה המוצא להפסיק? לא שיעמוד ויאמר לקדישת ונחרצת כל הנוסח הזה, וכל זה דברי הקדמה לקדושה. הקדושה, שהיא עליה תורה קדושה, זה רק קדוש וברוך. קדוש כתוב בספר ישעיהו, וקרא זה זה ואמר, קדוש קדוש ישב צבאות ולא קראת כבודו. וכן גם כן בחזקאל כתוב, ושתתן רוח שמחה כל עד גדול, ברוך כבוד אשר במקומו. אלה יש להם מעלה של קדושה. לא יותר, אפילו ימלוך, ימלוך השם לעולם, זה פסוק בספר תהילים עם כל המזמורים. אין איזה חשיבות של קדושה ממש. לפיכך, אם אדם נמצא באמצע קריאת שמע או ברכותיה, פוסק ואומר קדוש או ברוך, אבל בלי, והוא ברוך, אבל בלי ימלוך. כל שכן שלא יאמר כל הנוסח לקדושת מנענתך, עוד עומתם שבחים ואורי, כל זה לא יאמר בכלל, רק יאמר את הדברים האלה החיוליים ביותר. זה כל זה מתי? באמצע קריאת שמע ממש, אבל לא בפסוק שמע ישראל, בפסוק שמע ישראל דינו כדין עמידה ממש. אסור באותה שעה להפסיק לשום דבר שבעולם, אפילו לקדיש, אפילו לקדושה, אלא רק באותה שעה צריך לכוון ליחס שמו של הקדוש ברוך הוא. ולא עוד אלא, גם בברוך שם כבוד מלכות עוד העולם ועין, אבל פי שלא כתוב בתורה, אבל מאחר שקבע כבירו עליהם כל ישראל לאומרו, גילו ממש כמו קריאת שמע. וכפי שכתוב בגמרא בפסחים נדבר, מה זה העניין של, של ברוך שם כבוד מלכות עוד העולם ועין? שם כתוב, משה רבנו עלה לה, שעלה למרום, ראה שמרחי אשר אתם חליסים משמו של הקדוש ברוך הוא כביכול. הרי יש להם שש כנפיים, שש כנפיים ואחד. בשתיים מחצה פניו, בשתיים מחצה רגליו, בשתיים יחופה. בכל כנף, כמו שכתוב, מכנף הארץ זמירות שמענו. כך גם כן בכנף של המלאכים, הם זמרים בכנף שלהם. איך? בכנף אחד זה שלמעלה כתוב ברוך, בשני כתוב שם. אחר כך, אלה בשתיים שהם מעופפים בהם, כתוב כבוד מלכותו. למטה, אלה שמחצים בגדיהם, זה עולם ועד. אז אלה שש תיבות כנגד שש כנפיים שלהם. וכשהם רוצים לדבר, הם אין להם פה כמונו, מדברים כמו שאנחנו מדברים. אלא מרימים את הכנף, צועק ברוך, מרימים את הכנף השני, שם, כבוד, מלכותו, לעולם ועד הכל, ככה אוטומטית זה הולך שם. וכזה שם הדברכים אומרים שבו שקרחו בראשי כל מלכותו לעולם ועד. כמו שאומר בזה גם כן הגאון בווינה, אומר, אנחנו אומרים בתפילות, של שלוש הגלים, הם נוראים, גלי כבוד מלכות עלינו מהרה. זה מוכר ונעשה עלינו ממני כל חי. מה זה גלי כבוד מלכות? מה זה גלי כבוד מלכות? גמרא בחגיגה יודגים על כתוב כך. יש פה כתוב, בישעיה כתוב, שיש כנפיים, שיש כנפיים לאחד. בחזקת כתוב, ארבע כנפיים לאחד מהנה. חיות הקודש, המלאכים, זה אותו דבר. למה זה יש להם שש כנפיים פה, אומר ארבע כנפיים? הוא אומר, כאן בזמן שבית המקדש קיים, כאן בזמן שאין בית המקדש קיים. כשבית המקדש קיים, היה גם מעלת המלאכים הייתה חשובה מאוד. אז כביכול, אחרי חומן בית המקדש, שתמעטה זה מגיע של מעלה. לא, ינפלו מהדרגה שלהם. במקום שש כנפיים, שרו להם ארבע כנפיים. איזה נתמעטו? אותם שאומרים בהם שירה, וקרא זה זה ואמר. אז אלה האמצעיים. האמצעיים העקרים נתמעטו. נשארו שתיים מחצים פניו, ושתיים מחצים רגליו, אלה שבשתיים מעופף נמנעו. אז נשארו להם ברוך שם לעולם ועד. אין כבר ברכותו. זה מאחרי החורבן. כשחזר הקדוש ברוך הוא יחזיר עטרה ליושנה, יבנה בית המקדש במהרה בימינו, יחזיר להם את שתי הכנפיים שחסרות להם, אז מה יהיה? יגלה כבוד מלכותו. חסר כבוד מלכותו? חסר. הרי למעלה כתוב ברוך שם, זה למטה לעולם ועד. כבוד מלכותו כביכול חסר. כשיחזור פעם נרכיב להם לכולם, מהמלאכים עוד פעם שש כנפיים, אז מה יחזיר? יחזיר כבוד מלכותו. גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. תחזיר עוד פעם מהתאר ישנה. על ידי שבנה בית המקדש, יחזור הכל למקומו. וכן כשענה משה רבנו למרון וראה מה שאומרים מלכי השרת, אני מאוד
فالغريبة إليش يا شراك ابن ما كان شريت بقول تأفى لهم تأفى أما لهم تأفي جري صعيد أفى أما لهم لي صعيد تعوب كيف لك سماتي إيخ من أكيد شريت من كالسين حكا تشاركو وهي أستيلة عبير لهم إنتي أفى ما يجدوا علي يجدوا علي الجنة رجال رجع حد بقى علي لما روم تكف ونحن من قليل كل سنزلت النانو لكن تكيد كل تجيجوا الزب لاحش ما تجيجوا الزب القرآن أشياء حاجة يسمعش ما رحيم لا يسمعوا تجدوا باروخ شيء لما خير زي بسون باروخ شيء كورونا فتعال على الله تجدوا الزيفة بلا حد وتجدوا الزيفة من القرآن بسين بالتوراة لو كتبتوا أبا جداء الزيفة بلا أوزين شكرا حاجة حاجة زي بطعم زي بيوم كبور يوم كبورين نحن أمري باروخ شيء كورونا فتعال على الله عيد بالقرآن لا أمري بالقرآن بتريش بيوم كبورين حدومين الملكية الشريط لا أخرين بشتنين كملكية الشريط زادوا شيء من العلايم كمو ملكة الشريط حيين بهباب أحباش أنهم يرعبون كمو ملكة الشريط أزرع كافة كباش عنده مين ملكة الشريط توقع حد منهم وريد زيب القرآن لما تقيم الكفرين موكي من ريحة في الكل خلاص حين أطعم يجيب بلا حد أطعم حظيم حظر حنان يجحب الإنسان أزرع حظيم أطعام المال الزيب بلا حد أكوف أن يمزيم الشريط بالمرابط المروخ شيء مكبنا كنته سوف سوف زيجب شيء زي محبار إذا كل يشريه كمو يشرح عليون يشبه كبلات مكو شمائي לפי כך צריך גם כן באותה שעה לא להפסיק אפילו לקדיש או לקדושה ולא עוד אלא כותב מרן בבית יוסף אפילו בין פסוק ברוך שם זה פסוק בין פסוק שמעשה זה פסוק ברוך שם גם כן לא יפסיק לומר לא קדיש ולא קדושה למה? כשהוא עומד כאילו באותה שעה הוא מייחד שמו של הקדוש ברוך הוא כמו שאומר גם כן בזוהר ויתן כה וכה וירא כי אין איש אומר שם הזוהר יש כפי אותיות בפסוק שמע ישראל זה כפי אותיות, כבדל את אותיות בפסוק ברוך שם אומר ויתן כה וכה בין זה וזה רואה כי אין איש חיה למסור לפתוע קדוש השם כאילו באותה שעה נותנים ותשמתו ממנו לכן בשעה שאומר השם אלוקינו השם אחד יחשוב שהוא מוכן למסור לפתוע קדוש השם ויחשב לו כאילו ממש מצא לשוח קדוש השם. זה כתוב, ויפן כה וכה והיה כי אין איש. זה עניין כה וכה. כמו שאמרנו, לכן שהם כמו יחוד השם, וזה כך עשו להפסיק בינתיים, אפילו בינתיים, בין פסוק לפסוק, לא בקדיש, לא בקדושה, לא בברכו, לא באמן, ולא בשום דבר כמה אומרים. טוב, עכשיו, גם כן יש, גם כן מביאים כעין סמס לזה, כתוב, כשיעקב אבינו ראה את יוסף, כתוב שנפל עצבריו ולא נהג בו כבוד ביותר לא כתוב שיעקב אבינו נהג בו כבוד אמר לו שלום, אמר לו לצבא כתוב ויסור יוסף מלכבתו אחר כך ויפול עצבריו וירק עצבריו ויעקב אבינו לא עשה שום תנועה מה יש לו? 22 שנה לא ראה את פניו של יוסף וכל כך הוא מתאמות הפעם אחרי לא הוציא את פניך בעודך אחד אז למה בשעה שהוא בא אליו וניגש אליו פעם אחרי 22 שנה, לא נוגע בו, לא מנשק אותו, לא אומר שאלו, לא אומר שום דבר. אמר רבותינו, באותה שעה היה קורא יעקב אבינו קריאת שמע. ומכאן, קריאת שמע, יש לה מעלה גדולה. דווקא על זה אומרים, שזה כל מה שבאותה שעה היה אומר פסוק שמע ישראל. היה מייחד שמו של הקדוש ברוך הוא. שאם לא כן, אבל בסוף זה כתוב, שאין פרק, היה משיב בפני הכבוד. אפילו באמצע הפרק. אין בזה כבוד שהוא נוהג במלך, כתוב וישלח ראשי הראש הבשר, חלה כבוד במלכות, צהלה בעדנה תגיד זה. אלא אמרו שקורא באותה שעה פסוק ראשון שקרא את שמה. אז ממילא אין דין שואל מפני היראה, משיב מפני הכבוד, ולא קדיש ולא קדושה ולא שום דבר אחר. ובחלה בקשה אומרת, צריך לזכות את זה, כבר מפני אמר, אז מה אחת?